שבת בפרשת תצווה, גם שבת זכור. שני דברים מרכזיים וחשובים מאוד בחיינו ובקיום היהדות, וכשזה קיום העולם. פרשת תצווה מדברת על בגדי הכהונה. רואים שהתורה נותנת חשיבות לבגדים שהאדם לובש, והבגדים שהכהן הגדול שמשרת צריך ללבוש. כבר כתב הרמב״ם שאחד מש"ס לא תעשה שלא ישמש כהן מחוסר בגדים, שנאמר, ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד ומעיל, כתונת תשבץ מצנפת והמת. גם ידוע שהבגדים היו מחפרים. וכל כך למה? ובנתן הרשיץ אומר שבגד לשון בוגד. לכן גם הן אותיות שהולכות עוקבות זו אחר זו. ב' אחריו ג' ואחריו ד'. למה בגד נקרא בוגד? תורה. למה בגד נקרא בוגד? הם משום שכשאדם לובש בגד והוא לא באותה מדרגה, אז זה מטעה את הציבור. יבוא למשל עם הארץ שידבש בגדים של תלמיד חכם, זה אצטלה שלא הולמת אותו. או יבוא אדם שהוא אדם חשוב בר סמכה וידבש בגדים של בעל בית. כלומר, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. אבל יש עניין עמוק יותר בבגד. אם נתבונן, זה קשור גם לפורים, לימים שמתקרבים, שהם ימים מאוד קדושים, רק חבל שיש כאלה שלוקחים אותם בכיוון של היצנות ומעשה קונדס, כאילו פורים הפך להיות. אם נתבונן, הכל תלוי בחטא אדם וחווה. התחיל שם. שאדם והחווה לפני שהטעו ישבו להם בגן עדן. כדי רגע אחד להתבונן מה זה ישיבה בגן עדן, די לנו להבין ולראות שבכל מאמרי חז"ל, אם זה לא גמרא, אם זה במדרשים, לחילה אני מבקש ילדים, אתם רוצים שאני אדבר בשקט, תהיו שקטים. אתה שומע, אני מדבר גם אליך. סליחה. אי אפשר שאנחנו נלמד תורה ויהיה כל הזמן פה תנועה. אנחנו באנו ללמוד ולא באנו לשחק. מי שלא רוצה להקשיב, לא חייב לבוא. אבל אם אתם יושבים פה, בבקשה, שתפו איתי פעולה כדי שאני אוכל להגיד דברים שיועידו לכולנו. לא באנו פה לשחק ולהעביר את הזמן. אם נתבונן כבר בגן עדן, צריך לדעת שזה בלי סוף מאמרים. הספיק לזכור את הפסוק בישעיה, סוס אסיס באדוני, תגן נפשי באלוהי, כי בישעני בגדי ישע, מעיל צדקה יעתני, כחתן יכהן פאר, וככלה תעדך אליה. במילים אחרות, ישעיה הנביא אומר, שהכניסה של האדם לגן עדן, והמעמד שלו בגן עדן, תלוי איזה בגדים יש לו. ואיזה בגדים? זה החליפות שאנחנו לובשים כאן? לא. מצוות ומעשים טובים שאדם עושה כאן בעולם הזה, תופר לעצמו מלבושים ובגדים בעולם הבא. זה מה שאומר הנביא ישעיה. סוס אסיס בשם, תגן נפשי בנוהי, למה? כי בלישני בגדי ישע. וממה עשוי הבגל? מעין צדקה יעתני. ידוע המעשה שמובע בירושלמי, רבי אליעזר ורבי יהושע, שהיו עומדים בהר הבית בעשרת ימי תשובה, וראו מלאך עומד תופס בידו בגד של אדם, והבגד הייתה חסרה לו אמרה. זאת אומרת, שפה של הבגד, הצווארון, היה חסר. שאלו אותו האם זה שייך לנו, אמר לו, זה שייך לאיזה יהודי אחד, שהוא יוסף הגנן שגר באשקלון. שיש לו עושה מצוות צדקה, אבל עדיין לא ישלים אותה, וחסר הבגד שלו, חסר מאמר ידוע, נסעו לשם, לסוף אחר כך הוא השלים, עשה צדקה, והבגד שלו הושלם. למה ירושלמי הביא לנו את המעשה הזה? מה, לספר סיפורים? לא. דומר לנו שאנחנו פה בעולם הזה מכינים לעצמנו מלבוש לנשמה לעולם הבא. ולפי האור שהמלבוש הזה מאיר, לפי הפרטים שיש בלבוש הזה, כך יוחלט אם הוא ייכנס לגן עדן או לא ייכנס לגן עדן. ולא רק זה, גם בגן עדן, איפה הוא יושב, עם מי הוא יושב. זה לא איזה פטנטים או סגולות שמפרסמים לנו על כל מיני מודעות צבעוניות חדשים ובקרים או ב-1800. מזה לא יבוא ישועה, שתדעו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת לעשות חשבון נפש עם עצמו ובינו לבין קונו, האם אני ממלא את תפקידי בעולם הזה או לא. עכשיו, מה כתוב בזוהר הקדוש? זוהר הקדוש אומר שידוע שיש שני גן עדן, גן עדן עליון וגן עדן תחתון. גן עדן תחתון נמצא פה בעולם הזה. שכמו עליו מסכת, הגמרא מביאה על אלכסנדר מוקדון, שהוא ניסה להיכנס לגן עדן ולא הצליח. דפק שם וצעק זה השער לשם, אמרו לו צדיקים יבואו בו, אמר פתחו לי שערי צדק יבואו בו מודיע, ענו לו זה השער לאדוני, צדיקים יבואו בו, אלכסנדר לא יבואו בו. זה היה מעשה. אז יש גן עדן שנמצא פה, אבל גן עדן עליון, זה מה שהגמרא אומרת עליו, עולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה, אלא צדיקים יושבים בעטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזה ראש שכינה. כלומר, שם למעלה, זה לא עניינים של העולם הזה, אין שם לא נערות של הפרסמון, ולא בסמים, ולא מאכלים, ולא שום דבר מענייני העולם הזה. זה דברים רוחניים, כבר כתב הרמב״ם. כמו שהסומה לא יוכל להבין מה זה צבעים, וכמו שהחרש לא יוכל להבין מה זה מוזיקה או מה זה ענייני הניגונים, כך לא יכול להבין אדם פה בעולם הזה התחתון מה זה הנאות של העולם הבא. אבל בגן עדן תחתון יש דברים שהם דומים לעולם הזה, כמו אוכל, כמו שתייה וכדומה, וכל מיני תענוגים שיש כאן בעולם שלנו. מה ההבדל בין גן עדן עליון לגן עדן תחתון? בגן עדן התחתון נעשה המלבוש, זה דברה בשמעון בר יוחאי, נעשה המלבוש ממעשה המצוות שאדם עושה. מכבד את אביו ואת אמו, שומר שבת, נותן צדקה, מקיים מצוות מזוזה, מצוות ציצית, מצוות תפילין, וכן הלאה, כל התרי"ג מצוות, רמ"ח עשה ושס"ה לא תעשה, כל המצוות התלויות במעשה, זה בורא לו לבוש לנפשו, ובזה הוא נכנס לגן עדן התחתון. אבל יש גן עדן עליון, ששם הנשמה נכנסת. לא תיכנס הנשמה שם למעלה, אלא אם כן, יהיה לה בגד הנעשה מהלימוד תורה שהוא לומד. ואם לא למד תורה, לא ייכנס לשם. ומה שאמרו בצל החוכמה ובצל הכסף, כך את באו פוסקים, שזה בצל. לא באותו, לא באותה מדרגה. עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות חופה וצל למחזיקי תורה, עצל בא לתורה, אבל זה לא אותה מדרגה. ויש לנו פסוק מפורש בשיר השירים, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך ויקרה הצום. אומר המדרש, שהאדם בא לעולם הבא, ויש לו הרבה מצוות שעשה. הרבה תרומות וצדקה בלי סוף חילק. אבל תורה לא למד. אם לא תדעי לך, לא יודע תורה. היפה בנשים, אפר גב דאנת היפה בנשים, אפילו שאותה נשמה, יש לה מצוות נפלאות, מלאה תכשיטים. צאי לך, מגרשים אותה החוצה. כי שם למעלה זה רק מי שלמד תורה יכול להיכנס. לא למד תורה, לא, ואז לפי הבגד יודעים. ואמר רב יוסף בנו של רבי יהושע בן לוי, מה שמעתי, עשה מי שבא לכאן, תלמודו בידו. עכשיו אני לא הולך עקיפות וכל מיני תחבולות, זה אי אפשר. עכשיו אדם למד, יקבל. אם הוא צדיק איתו, כפרי מעל עליהם יוכל. נמצא שהבגד יש לו חשיבות גדולה מאוד. וכן גם ראינו בגמרא על הפסוק, ואומר דוד זקן, ויכסו בבגדים ולא יחן לו, שביזן את הבגדים. אמנם הגמרא אומרת שזה עיקרון מדובר שם על תלית גדול, שהיה תליתו של שאול, שקרע את כנף מעידו של שאול, אבל זה בגדים. לכן הסוף הזאת בגדים, כי לבגדים יש איזה מעלה, יש איזה חשיבות, יש להם קדושה. והגמרא אומרת שמי שמבזה את הבגדים, לא נהנה מהם. מה יהיה? אז אני כל הזמן. סטוף, בואו חתר. אז נמצא שאלה, ולכן הבגדים של הכהן הגדול היו מכפרים. עכשיו מה צריך לכפר? ולמה התורה ציפתה? ולמה, בוא נשאל עוד יותר, למה הבגדים כל כך חשובים? ולמה לא יכנס לגן עדן בלי בגדים? עשה לו לקדוש ברוך הוא כל מיני סימנים לעשות לאדם, שיהיה לו כתר על הראש, או עוד במצחו, או כל מיני מעלות אחרות. הסוד הוא מורה ורבותיי מתבונן, זה חטא אדם וחווה. אדם וחווה, כשהיו בגן עדן, היה להם מלבוש רוחני. זה הסוד מה שמביא הרוקח, שבמוצאי שבת, אנחנו במוצאי שבת מסתכלים בציפורניים. למה? כמה שבשבת האדם זוכה למלבוש, שהוא מלבוש של שבת, ובחול יש לו מלבוש אחר של חול, וידוע בהלכה שבשבת צריך האדם לייחד לו בגדים מיוחדים לשבת, שלא יהיו עליו בחול, וגם הבגדים של חול לא יהיו עליו בשבת, אלא יהיו בגדים מיוחדים של שבת, בגדים מיוחדים של חול. הטעם הוא, כמו שהאדם הראשון, אדם וחווה בגן עדן, היה להם מלבוש רוחני, בכלל לא מלבוש הזה. כשחטאו, אדם וחווה חטאו, מיד, וידעו כערומים הם. מה פירוש ידעו כערומים הם? מה פירוש? אז מה נוסף להם? דעת אחרי שהם חטאו. לא מובן. לפני כן הם לא ידעו שהם ערומים, אז חס ושלום, היו טיפשים. ועכשיו נהיו יותר חכמים? לא. וידעו כערומים הם, היה להם מלבוש רוחני שהיה עוטף אותם, בשעה שחטאו המלבוש הזה ברח מהם. ואז היו צריכים להיות גשמיים, להפכו להיות גשמיים, גוף גשמי, והתפרו עלי תאנה, תפרו להם עלי תאנה, ומזה לחסות את גופם. ואז הקדוש ברוך הוא, ויעש השם אלוקים ואדם לשתוק ותנות אור, ולבישן. זה מה שהגמרא אומרת, שבתורתו של רבי מאיר היה כתוב כותנות אור, במקום אור בעין, היה כתוב אור באלף. למה רבי מאיר אצלו לא היה כל החטא הזה? תיקן אותו. עכשיו, כל מה שאדם בא לפה זה בגלל זה. ואם נתבונן יותר, אחת הסיבות, לא עליכם, שבשעה שאדם שומע על מיטת אחד מקרוביו שהוא חייב להתאבל עליהם, חייב לקרוע את בגדו. בגלל זה, זה סיבת הקריאה, איך כותבים הראשונים. כיוון שבחטא של אדם וחווה נגזר מוות, והבגדים התחלפו. היו בגדים רוחניים, עכשיו נהיו בגדים גשמיים. או כמו שכותב הרמ"א מפנו, הוא אומר פשוט מאוד, זה בגדי עשיו. בגדי עשיו, מה שכתוב בגדי עשיו בנער חמודו, כשנפטר מישהו, זאת אומרת, הבגדים של עשיו, שהיה לאדם בשעה שהוא קרוב, שהיה לו איזה קרוב שנפטר ממנו, צריך לקרוא את אותו בגד. לא עליכם. אז מכאן ראינו שיש סוד, ועניין מאוד עמוק בסוד הבגד. וידוע שהמדרש אומר בפרשת משפטים, על הפסוק היא כסותו לבדה, היא שמלתו לעורו, במה ישכב, והיה כי יצעק אליי ושמעתי כחנון אני. מה זה כי כסותו לבדה? כשם שיש, אומר המדרש, כשם שיש לגוף בגד, ולא ייתכן שאדם יצא לחור ערום ולבגדים, וכן גם כשקר אז צריך לעטוף את גופו בעוד בגד, וכן כשחם או יש שרב, הוא צריך לחסות מפני השמש את אורו שלא יישרף מבגד, כך הנשמה צריכה בגד. והבגד הזה נעשה ממצוות ומעשים טובים. מה יהיה איתך היום? אתה החלטת להפריע לי? החלטת להפריע לי. כך הנשמה זוכה על ידי מעשים טובים בתורה שהיא לומדת ומסגלת פה בעולם הזה לזכות לחיי העולם הבא. זה אותו סוד. זה לעומת זה. שם נבין. אהרון הכהן שהיה עובד בית המקדש היה צריך לבוש 8 בגדים. בבגדים האלה היה מכפר על ישראל. מה שהגמרא אומרת. ציץ מכפר על הזאת פנים. למה? כי הפסוק אומר, הוא מצח אישה, ילך לאן תיקרם. מצנפת היה מכפר על הגאווה. למה מצנפת היא גבוהה? הייתה שונה מצנפת של הכהן גדול משאר הכהנים. אז זה מצנפת על הגאווה. אחר כך היה לובש כתונת, מכפר על שפיכות דמים. למה כתונת שפיכות דמים? מה הכסף? אומר רבנו בהי, פשוט מאוד. אדם שהוא חי, הגוף זה הבגד של הנשמה. כשהוא נפטר, הנשמה יוצאת מהגוף, פושטת את הכתונת, ולובשת את הכתונת שלו של מעשים טובים שהוא עשה בחייו, פה. כשהאדם שופך דמים, זה חס ושלום, הוציא את הכתונת של הנרצח. כן, אצל יוסף הצדיק, תראו מה היה, לקחו, הפשיטו את יוסף את כתונתו, את כתונת הפסים אשר עליו, ויתבילו את הכתונת בדם. אז זה כתונת מכפר שפיכות דמים. אגב, יש מכנסיים, זה לכסות, הפסוק אומר, לכסות בשר הערווה, מכפר על עריות. למה המכנסיים הם מפרידות, שאדם לא ילך עם מי שאסור לו ללכת. נשים האסורות עליו, שמצילים. אז זה מכנסיים לכסות בשר הערווה. אחר כך אבנת על הרעור הלב, לכן הוא היה כנגד הלב. ולכן אורכו היה לב טפחים. זה העניין של האבנת. ואחר כך מה היה שם? מעיל על לשון הרע. למה? כי למעיל היה פעמונים. מה כתוב שם? ונשמע קולו בבואו אל הקודש. אז זה שאדם לא ישמיע את קולו בדברי לשון הרע או בדברי איסור, אלא ידבר דברים שצריך לדבר. האפוד מכפר על עבודה זרה. ומדוע? כיוון שהדרך, אנשי העבודה זרה, לדבוש, שהם עובדים בעבודה זרה, לדבוש פגד מיוחד, המיוחד להם לכומרים בעבודה זרה. אז זה גם כאן אותו עניין. להבדים, בא האפוד לכפר על עבודה זרה. חושן על המשפט. למה מה היה בחושן? 12 אבנים, 8 בני ישראל. מה זה משפט? שמחס ושלום לאדם יש דין ודברים עם חברו, או מישהו מישראל, סוחר ומזכיר, עובד ומעביד, קונה, מוכר, שואל, משאיל וכדומה, אז זה בא לכפר. נמצא שיש סוד בבגד של האדם שהוא בא לרמז לו לתקן את מעשיו. ככה זה גם בעולם הבא. בעולם הבא, אם אין לו בגד שלם, הוא לא יכול להיכנס לשם. נמצא זה הסוד של הבגדים. ואם נתבונן זה קשור וימי הפורים שהם ממשמשים ובאים, אלה ימים קדושים. לכן כמה זה כואב, שאנשים היום, אנשים שומרים מצוות, התירו ללבוש באישה לובשת בגדי איש, ואנשים בגדי נשים. היום אפילו קיבלתי היום שאלה מסמינר מסוים, שהחליטו שכל הבנות יתחפשו לאברכים. שמעת איזה חינוך נפלא מאוד. הבנות עוברות איסור דאורייתא. לא ראינו בשום פוסק שהותר ביום פורים לעבור איסורי דאורייתא. יותר גרוע, הרב חידה כותב בספרו לב דוד, שצריך לדעת מה הסוד של ימי פורים. הרב חידה מחר בלילה, בליל חמישי, הפטירה שלו, י' א' לחודש. הוא כותב, הסוד של ימי הפורים, זה ימים שבהם נכנע עמלק, אנחנו מכנעים את עמלק. לכן הוא מעריך מאוד שם פרק שלם, כותב שאדם צריך ביום הזה ללמוד תורה. ומעלת לימוד התורה ביום פורים אין ארוך אליה, מכמה סיבות. סיבה אחת, פשוט, אין הרבה אנשים שלומדים. ותמיד אדם צריך להפש מצוות שאין להם, כמו להבדיל מת מצווה שאין לו קוברים. מצווה שאחרים לא קיימים אותה, תקיים אותה אתה. זה מצווה גדולה, וגם, הקף מוזניים של העולם נמצא בגרעון, אבל כולם עסוקים במצווה, מה עסוקים במצווה? עוסק במצווה, אבל לימוד תורה הוא כנגד כולם. בסדר, תקיים את המצווה ושל תלמד תורה. אחד לא אמר שצריך לבזבז את כל היום במשלוחי מנות, זה גם, סליחה, זה כמעט קופה לפעמים בטירוף. אני לא מבין, מחילה שאני אומר, אני לא מבין, אברכים, תלמידי חכמים, תסלחו לי. היושבים לומדים תורה, אנחנו יודעים כמה הזמן יקר. כמה כל רגע ורגע מהחיים הוא חשוב. אדם מבזבז עוד רגע ועוד משלח מנות ועוד ועוד ועוד, זה סתם יצר הרע משגע אותה. תקנו לנו משלח מנות, יש לרעהו, תן לי שניים, תצא ידי חובה. או יש לך איזה דין ודברים ממישהו, אתה רוצה לפייס אותו? איך תשלח לו? בסדר. תחזור אליך הביתה. חצי יום, יותר מחצי יום מבזבזים במשלוח מנות. איפה זה כתוב? והוא כולו דרבנן, זה לא מצווה דאורייתא. ולימוד תורה זה דאורייתא. עכשיו עוד יותר, בגילת אסתר עצמה, מחלוקת אם זה נקרא לימוד תורה, כי לכאורה מגילת אסתר זה אחד מ-24 ספרים ששייכים לתנך. אבל מאיפה הראיה? גם מבינה אומר. אומר פירוש, הגמרא אומרת, מבטלים תלמוד תורה בשביל לקרוא מגילה. אומר הגמרא מבינה, לא מבין, מחילה. מגילה זה תורה? בטח שזה תורה. זה פסוקים, יש בה המון לימודים. כמה הלכות יש, תשכח מסכת מגילה ותראה כמה תראה תילים של הלכות. דברים, דברים, הדברים. במגילה נקראת ב-11, ב-12, ב-13, ב-14, ב-15, לפחות שלא יותר, והכל נידון מפסוקים, וכל הפסוקים של מגילת אסתר מפוזרים למעשה על כל השס. כמה הלכות לומדים משם? אבל מה? אומר אדמו"ר מבינה פשוט, בגלל שאנחנו קוראים את המגילה קריאה בעלמא. קריאתה היא על אליו, לא קוראים אותה עם הבנה, לא כולנו מבינים, לא כולנו הגאון מבינה שקוראים כל פסוק יודעים את כל הדרשות שלו בעל פה. אז זה נקרא ביטול תורה. אבל אנחנו חייבים. אז באה הגמרא ואומרת, מבטלים תלמוד תורה בשביל נקרא מגילה. זאת אומרת, אתה כן יכול לבטל. אבל זה נקרא ביטול תורה. ולמה? בגלל שזה מצווה עוברת, אין לי ברירה. אני חייב היום לקיים את המצווה הזאת של קריאת מגילה, אם זה בלילה ואם זה ביום. אז לכן, אמרו מבטלים. מה יצא לנו מכאן? שלמעשה, יש כאן בעיה של ביטול תורה. או אלה שמעריכים בסעודות יותר מדי, אני לא יודע מי יתיר את זה. או יש כאלה שעוזבים את המשפחה, את הנשים ואת הילדים, ואומר, אני הולך עושה פורים אצל הרב שלי, מאיפה יצא המנהג הרע הזה? להפך, הרי בחגים אנחנו צריכים לשבת עם בני המשפחה. אם אדם לא יושב עם ילדיו ומשפחתו ביום פורים, אז מתי יושב איתם? ביום חול לא יוצא לו, בשבתות אני יודע מה שקורה, אז מה עשינו? לכן צריך להיזהר לזה. וטעם נוסף אומר על החידה שהיום הזה צריך ללמוד בו תורה, שכן ידוע שהעמלק אי אפשר למחות אותו אלא לדעת עם התורה. פסוק מפורש, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל לרפידים. דרשה הגמרא, למה שמו רפידים? שרפו ידיהם מהתורה. לא אמרה שעזבו את התורה. למדו תורה ברפיון, למדו תורה בחלישות, החלישו את לימוד התורה. אז זה היה עם ישראל לרפידים. היום הזה שבו נכנע עמלק, אתה רוצה באמת למחות את עמלק. זה לא למחות את עמלק עם איזה רעשן או איזה מכות שייתן ברצפה. עם לימוד תורה. כשאני לומד תורה, אז אני מוחה את זכר עמלק. זה היום הזה, זה היום שאתה יכול למחות אותו. אז נמצא שימי פורים האמת הם ימים קדושים ונוראים. ועוד הרב חידה עצמו בספרו דבש לפי, כותב, בידוע שהדרשות של הרב חידה הם תמיד עלי בדין חטא. אומר, פורים ראשי תיבות, כל המועדים יש בו. פה זה פסח, ו' בסוכות, ראש ראש השנה, יהיה עוד יום הכיפורים, ומתן תורה, והוא נותן טעם לכל אחד ואחד. אומר, פה זה פסח, כמו שבפסח יצאנו מעבדות לחירות, משעבוד בגולה, ופורים יצאנו ממוות לחיים. זה כמו פסח. וסוכות, הוא אומר, למה זה נרמז לאות ו'? אומר שזה נשמח, סוכות תלוי במעשה בפסח. בסוכות יש בו שבעת ימים, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הוספתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. וסוכות בא דורות, כמו שבסוכות מה היה? יצאנו מתחת הפרעו, ובדרך 40 שנה ישבנו בתוך סוכות, בתוך צילה דמיינותה, ככה היה מפורים. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מתחת ידי אחשוורוש בגזירתו של המן, ולקח אותנו תחת כנפיו ושמר עלינו. אז זה אותה בחינה. אחר כך מה נשאר ראש השנה? אומר, ראש השנה? ראש השנה אמר רבי קרוס פדאי, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. אחד של צדיקים גמורים, אחד של רשעים גמורים ואחד של בדונים. אותו דבר גם כאן היה. היו ספרים ראשונים, שנגזר להשמיד, להרוג ולאבד חס ושלום את כולם. מנער ועד זקן תלפי נשים ביום אחד, בקצרה של כמו אלונייתה. מרדכי היהודי עשה זעקה גדולה ומרה, אחר כך היו ספרים שניים. באו ספרים שניים, ולהפוך הוא, אשר ישתו היהודים, המה באויביהם. ככה היה. אחר כך יום הכיפורים, מה יום הכיפורים זה כפרה לישראל? גם שם ישראל נמחלו עבודותיהם. צמו שלושה ימים, שלושה לידות, וזעקו אל הקדוש ברוך הוא בכל כוחה. נמחל עבודותיהם. משה מתן תורה וקיבל היהודים, אשר הלב לעשות מה המפורשת, שקיבלו הדור וקיבלוה מרצון. במתן תורה זה היה מאונס, מפירוש מאונס, כפה עליהם רק כגיגית, אבל לא אמרו נעשה ונשמע, בסדר, נעשה ונשמע, בספר תורה אמרו נעשה ונשמע. תורה שבכתב, נעשה ונשמע. אבל אתה אומר לי כעת תורה שבעל פה, מה אני אתחיל? אמרו לא, זה אנחנו לא רוצים. תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי וזוהר במדרשים והלכות ושולחן ערוך ורמב"ם ורביה וראה ותורה ולמוד אותה, לא. תן לנו רק תורה שבכתב. זה לקחו מאונס. ביום פורים קיבלו עליהם מרצון. אז הנה היה גם מרצון. אז נמצא שכל המועדים יש בפורים. זה יום גדול ונפלא מאוד היום הזה. אז צריך לנצל אותו לעבודת השם, ליראת השם ולתורתו, לא לכל מיני עניינים אחרים ולכל מיני... זה מלמד אותנו כאן מוסר הסכן מה צריך לעשות. עכשיו, איך זה קשור לבגדים? אוי, מתבונן? יש דבר בשמעון בר יוחאי דברים מבהילים מאוד. בפרשת בלק, יש אחרי זה גם פרשת פנחס. שמה... מובא שרבי שמעון בר יוחאי יושב פעם אחת עם התלמידים שלו, כמנהגו, יושב ויושבים ועוסקים בתורה. והנה נגלתה להם נשמה של איזה תנא מדורות שלפניהם, קראו לו רבי אילה. והוא היה נושא ונותן איתו רבי שמעון, שואל אותו שאלות, והוא משיב לו, והם היו דנים בדברי תורה, כל מיני פירושי פסוקים, או מה קורה בעולם האמת. תוך כדי השאלה, דיבר רבי שמעון על שבעה היכלות שיש בגן עדן. שבעה היכלות. כמו הביא שם, היכל של בעלי תשובה, שם הראש של בעלי תשובה, יושב מנשה בן חזקיהו. היכל של הגרים, בראש ההיכל של הגרים, יושב אונקלוס הגר. היכל של הרוגי מלכות, כל שנהרגו על אותם יהודים, בראש ההיכל יושב רבי עקיבא בן יוסף. היכל של לומדי תורה, בראש ההיכל רבן יוחנן בן זכאי. וכך הוא מונה שבעה היכלות. תוך כדי השיחה, רבי שמעון שואל את הנשמה, מה עם אנשים? מכאן תראו שלא סתם יש מנהגים של ישראל, כל מנהג יש לו יסודתו בערי קודש. דבר ידוע הוא, מאז ומעולם, זה לא מהיום, זה כבר אלף שנים, יש לנו סידורים לפני אלף שנה, אם זה סידור של הרב עמרם גאון, אם זה סידור של הרב סעדיה גאון, ועוד, שכשעושים השכבה, עושים השכבה לאנשים בנפרד, אחר כך השכבה לנשים בנפרד. וגם, שתדעו, היום לצערנו זה לוקר חסר, כל הנושא הזה שמצטרור. חייבים גם לדבר על זה. שקוברים איש ליד אישה שאינה אשתו. זה אסור על פי הלכה. שקוברים אישה ליד איש אינו בעלה. זה אסור על פי הלכה. ושזה גם שם הסמך מאותו זוהר שהזכרתי לכם. שכן גם במערת המכפלה, לא המצבות האלה שהם מראים לנו זה שקר, כל המצבות האלה שמראים אברהם, שרה, יצחק, יפקה, דברים בטלים, לא מנה ולא מקצתה. למטה, למעלה, למטה, שמה בזוהר, סלח לך, קופסה בגימל, כותב, שהם כולם קבורים בשורה שמונה אנשים. והוא ממשיך ואומר, והכי איתה, גוברים ליד גוברים, נוקבים ליד נוקבים. כלומר, אסור לקבור. איש ליד אישה אחרת, ונקבה ליד נקבה. כך כתב גם הרמב"ן נחמני בתורת האדם. הגאון רב משה פיינשטיין יש לו תשובה באחד בארצות הברית, שליד האימא שלו, שנפטרה לפני 10 שנים, קברו קבר. הוא הורה לו להוציא את האימא מהקבר ולהעביר אותה למקום אחר. וגם תראו שהיה, המנהג היה בספרד, ועד היום המנהג הזה נמצא באיזה מדינות, מסוימות ששומרים עדיין על הגחלת, יש חלקות מיוחדות, גוש מיוחד של קברים, של גברים, גוש נפרד לגמרי של נשים. כך שלא לא יהיה שום ערבוביה. לפעמים קוברים איש ליד אשתו, מהצד השני קוברים איזה אישה, וכן הלאה. והיום בעוונותינו אומר לכם את האמת, אל תביאו ראיה משום מקום, כי הם לא עושים לפי הלכה. אני אומר את זה בביטחון מלא, מתוך ידיעה, מתוך חקר הנושא הזה. בכלל לא העומק של הקבר, לא הבניין של הקבר, לא המצבה, לא המרחקים בין קבר לקבר, הכל נגד ההלכה, כי היום הכסף מדבר. צער נגד. היום גם למות צריך זכות. הגמרא כבר אמרה שאדם צריך להתפלל לעת מצור, זו מיתה. עד לבולה בתריתה. צריך לבקש. עכשיו, למה הבאנו את זה? ששאל, או, סכן המצוות. רבי שמעון בר יוחאי שואל אותו, מה עם אנשים? אז הוא אומר לו, רבי הילה, אני יודע, אבל אסור לי להגיד, אני אעלה לבקש רשות לגלות לך, ואני ארד. עולה רבי הילה למעלה ומתעכב. תעכב. שואל אותו, נו, הוא חזר אחרי איזה שעה, שעתיים. רבי שמעון, למה התעכבת? מה לא נתנו לך? אבל לא, נתנו לי רשות לגלות. אבל למה התעכבת בינתיים? אמר לו, לא, היה משהו מרתק מאוד לבית דין של מעלה. מה היה בית דין של מעלה? אמר לו, עלה איזה איש אחד שנפטר עכשיו. והעלו אותו לדין למעלה. העלו אותו לדין למעלה, ודנו שם אם להכניס אותו לגן עדן או לא. ובאו בית דין של מעלה, אמרו לו, הוא לא יכול להיכנס לגן עדן. אבל אתה מתחכם, כי אין מצוות. אמרו לו, רגע, שלעבוד. מה אהבון? שהוא היה צעיר, בחור צעיר, ויושבים בכיתה, לומדים עם הרב. והיה איזה תלמיד ששם לא היה כל כך מקשיב והיה מפריע. והרב היה רוצה לזרז אותו מדי פעם. יונה, תפס אותו הרב, ושאל אותו שאלה, למדנו את הסוגיה הזאת היום, הבנת? הוא אומר, כן. תענה לי שאלה זו וזו, והוא לא היה בידו. שאר החברים באו ללחוס לו שלא יתבזה, אמר להם זה שנפטר היום, תשתקו, אל תגידו לו. שיתבייש. למה? הוא התכוון לטובה, כדי שפעם אחת, כמו שאומרים, יאכל אותה, ולמד לקח לאבא. בגלל הדבר הזה, ירם לו ביזיון, אז כולם שתקו ולא גיבו לו, בגלל הדבר הזה, נגזר עליו שיכנס לגיהינם שעתה ופלגה, שעה וחצי. בעוד 40 יום יהיה מרוחק מגן עדן. שהוא רוצה ברחקה. אומר לו, שזה אני חיכיתי לראות המשפט, מה יהיה. טוב, אז הוא שואל אותו, ומה עם הנשים? הוא אומר לו, כן, יש שבע היכלות של הנשים, זה ארבע אמהות, שרה רבקה רחל ולאה, אחר כך יש את בתיה, שרח בת אשר, ויש את יוכבת. אמר לו, זה השבע היכלות, ושם הנשים יש להם אחד בפני עצמה. עכשיו, הרי שדיבר על כל זה, אז מכאן הביאו הפוסקים ראייה, שלכן כשמזכירים השכבה, לא מערבים יחד נשים עם גברים, אלא גברים לבדם, ואומרים, הוא וכל בני ישראל שוכבים עמו, מזכירים נשים לבדם, הם וכל בני ישראל שוכבות עמו. אבל אומר, שם המדרש דבר מבהיל מאוד. אומר, דע, שבשתי מקומות מרכזיים במגילת אסתר, אנחנו רואים שבח והבלטה של נושא של הבגדים. האחד, ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך. מה רוצה לומר לנו? אז מה אכפת לי אם היא לבשה בגדי מלכות או לא לבשה בגדי מלכות? נכון שהרי זה נשאה הן בעיניו, אבל מי שהתבונן בגמרא או במדרש הוא מה שהיה לפני כן, חשברוש כל כך כל כך חרה פה שהוא רצה להרוג את אסתר. ואסתר התענפה, כמו שהמדרש אומר, ונפלה על נערותיה, שבא מלאך גבריאל והגביה את ראשה, ואחד נשא אחת בעיניו וכו'. אז לא, אז מה נפקה מינה? עכשיו תלבש אסתר מלכות. מקום שני במגילת אסתר, שזה פסוק שכולם אומרים אותו בקול רם, מרדכי יצא מלפני המלך, מלבוש מלכות, תכלת בחור, עטרת זהב גדולה, והעיר שושן, כולם שרים את הפסוק הזה, ישר והפוך. 90 מקרא ו-180 תרגום. מה קרה פה? מה היה העניין? מה זה? אומר, תדע שלכל אדם, זה לא שדיברנו בתחילה, שלכל אדם יש לו בגד שלו של העולם הבא. והבגד הזה הוא לא יכול לבוש אותו עד שפושט את הגוף הגשמי הזה. פושט את הגוף הגשמי, וחוץ מכם קוברים את הגוף בקבר, אז הנשמה לובשת את בגדי מלכותה ועולה למעלה. וידוע הוא שכל אדם צריך גם שישוב לאפר, כתוב כי אפר הוא ואין אפר ישוב. חוץ מצדיקים מיוחדים במינם, אלה שכתוב עליהם שלא היה להם קנאה, כמו הפסוק רוקב עצמות קנאה, מעשה עם רב נחמן, אז אלה זוכים שלא ירקבו. אבל השאר, כל אלה שנרקבים, לא יכולים לבוש את בגדם המלכות שלהם של מעלה, עד שיפטרו מהעולם, ולא רק שיפטרו, עד שיבלה הגוף בקבר, ואחר זה, למה? אומר רבנו בהי, בפירושו על התורה, אומר סיבה פשוטה. אומר, תאר לך אדם שמתה אשתו, והיא עדיין לא נקברה. והוא מה עושה? הולך מתחתן עם אישה אחרת, זה בושה וחרפה. חכה, תקבור אותה קודם. זה אומר, יש לי ילדים, צריך מישהו שיכין לי ארוחה, אבל תחכה, המת מוכתב לפניו. אומר, אותו הדבר הנשמה, האישה שלו זה הגוף, נפטר, צריך לחכות שיקבור אותו, אחרי שיקבור אותו, הוא יכול ללכת ולקחת את הבגד שלו. מה זה יקבור אותו? מה לא זה יקבור אותו, אלא עד שיבלה ויעפר. עד שנעפר, אז יכול ללבוש את הבגד שלו שעור הבא. אבל במי זה מדובר? אומר בן בחי, כל זה מדובר בסתם אדם. או אפילו בצדיק, אבל לא צדיק אמור. יש לו איזה חטאים, יש לו איזה ידידים שהחטא פה, או שהנאות של העולם הזה. אבל בצדיק גמור, שכיתת את גופו בשביל עבודת השם ומסר נפשו על הקדוש ברוך הוא, זה זוכה, לא צריך לחכות להשיב לגופו באפר, כי אין כאן אפר, אין כאן אפרוריות, אלא יש פה רק רוחניות. אומר, רק שניים זכו בעולם הזה שלבשו את בגדם של עולם הבא ביותם בחיים. האחד זה היה מרדכי, שעליו נאמר מרדכי יצא מלפני המלך, וידוע כל מקום שבמגילת אסתר כתוב על מלך בלי אחשוורוש, זה מלכו של העולם. יצא מלפני המלך, הוא המלכו של העולם. מלבוש מלכות, תחלת בחור, ועטרת זהב גדולה, תחיכבוץ וארגמן. ממנה בעיר שושן צהלה ושמחה שיש לנו צדיק כזה גדול וטוב. אז אחר מרדכי שעוד ביותו בחיים לבש את המלבוש שלו בגן העדן שצריך לבוש אותו אחר פטירה ולא אחר פטירה אלא גם אחר התבלות הגוף באפר. אומר מכאן תדע שמרדכי לא נמלא גופו באפר. והשנייה זו אסתר המלכה בגלל שהיא מסרה נפשם של ישראל להציל את עם ישראל. אחרי הפסוק אומר עליה והיא ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות. כלומר לבשה את הבגד שלה של העולם הבא או בעולם הזה. אז זכתה. לכן, ועכשיו תבין מה זה המעלה של יום ימי הפורים שנשמות מרדכי ואסתר הם מגנות עלינו ומתפללות עלינו, וזה הסוד של תענית אסתר. כתוב פסוק, דברי הצומות וזעקתם. לכן צמים תענית אסתר. במדרש אומר, כשאנחנו מתענים בתענית אסתר, נשמות מרדכי ואסתר בעולם העליון מתפללות עלינו, בקשות רחמים עלינו. אותו, זה אותו עניין. זה הסוד. וגם ידוע שבתעליות יש הראשונים עוד כתבו סימן. היו הגאונים כך דרכם לעשות כל דבר סימן. עשו סימן, אמרו איש אישה, שחור לבן, קצר ארוך. איש אישה, יש תענית שנקראת צום גדליה. זה איש. אישה, זה תענית אסתר, נקרא אישה. אחר כך יש שחור לבן, שחור זה תשעה באב, שלושים שחורים, תעפים שחורים על העבר החובן של המקדש, לבן הם הכיפורים. מיוחד תאחים כשנים, קשה לגדבינו, מפרקי דרבי אליעזר אומר, זה ישראל באותו יום דומים למלאכים, זה השטן אומר. אומר הקדוש ברוך הוא, יש לך אומה כזאת, שהם דומים למלאכים. והמלאכים אין בהם לא קנאה ולא שנאה ולא תחרות, אף ישראל כן. והמלאכים אינם אוכלים ושותים, אף ישראל כן. ממלאכים לבושים לבנים, מתעטפים לבנים, גם גף ישראל כן. אז זה לבן. רק מה נשאר? ארוך קצר. ארוך 17 בתמוז. זה כמעט אחד הימים הכי ארוכים בשנה. זה באמצע הקיץ. קצר זה 10 בטבת, מקביל לו. גם כן יוצא באמצע החורף, זה קצר. אבל עדיין מה הסוד של תענית אסתר? שאנחנו צמים. מפני שכל שנה יש לנו המן. וראינו, תראה, המן, בתוך המילה המן, יש ה, יש בו עוד ה. במם יש מם. בנון יש נון. לומר לך שאין המן לא ייבטל מהרכב לארץ, עד שתמחה זכר עמלק. והגזרה הזאת נשארה עלינו, ותמיד המן מנפנף וחרבו מולנו. אז אנחנו צריכים להכניע אותו. צריכים להכניע אותו, איך מכניעים אותו? על ידי תענית, על ידי צום, תענית. ולקבלת המעשים, כתב הרמב"ם בהלכות תענית, שלא העיקר זה הצום. העיקר זה תקנת המעשים שראינו באנשי נינווה, ככה המשנה אומרת. לא כתוב, ויהיה השם עסקם ואת תעניתם, והיה השם גישב ומדרכם הרעה. אז הקדוש ברוך הוא רחם עליהם, נתן להם והשיב אותם, וענה להם, והוא יושיע גם אותנו, וכל דור יש עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אז זה יוצא, זה אותו סוד, גם יש עוד דבר נפלא. וידוע שמצוות זה אקטואלי השבת הזאת, אנחנו נקרא בתורה בפרשת זכור. הפוסקים כבר כתבו שיזהרו מאוד, ולא הוציא ספר תורה בגלל שיש לי איזה נפקא מינה או איזה קירוב דעת עם איזה אדם שתרם איזה ספר תורה. לא, לא. היום הזה צריך לקרוא בספר תורה הכי הכי מהודר. כי אוי ואבוי, אם חסר בו אות אחת, או חס ושלום, יש בו דיבוק אחד או פירוד, זה פסוק. ואין לנו קריאה מדאורייתא כמו פרשת זכור. אומנם דעת הריף, הרמב״ם גם, שגם פרשת פרה, אבל יש בזה דיון בפרשים, גם בדעתם, האם הם סוברים כך או לא. אבל פרשת זכור זה לכולי עלמא דאורייתא. אז כמה צריך להיזהר שהספר תורה יהיה הכי מהודר והכי נכון, מה הסוד של זכור. מעשה יש לנו שם שלוש מצוות עשה. מצוות שלושתם נזכרו, זכור, אחר כך לא תשכח ותמחה. כך את הרשעה הגמרא. עכשיו זכור, אם נתבונן, זה בפה. צריך להזכיר בפה, ולמעשה אנחנו יוצאים מדי חובה, בזה שהקורא בתורה מכוון להוציא אותנו מדי חובה. והוא קורא את זה בקול רם, ואנחנו שומעים, יוצאים מבינו מדי חובה. שומע, כעונה. לא תשכח, זה במחשבה. כי אחרת מה זה? זכור, האם אמרת זכור? מה לא תשכח? זו אני מקיים פעמיים. האמת שאני מקיים פעמיים בזה שאני לא שוכח. אבל לא תשכח במחשבה. אם הוא במחשבתו שוכח את זיכרון של מעשה עמלק, או נפקא מינה, אם הוא לא קרא פרשת זכור, אז הוא עבר הסתם. זה אחד בדיבור, והשני במחשבה. אחר כך יבוא תמחה את זכר עמלק, זה מעשה. ולמה היום אנחנו לא יודעים מי זה עמלק? הגמרא אומרת שבשר חרב בלבל את הכל. יש לנו סימן שכל מלחמה שנוצחים בה מאומות העולם מוכח שיש בה מזרע עמלק. אבל במקור זה תמחה שזה מעשה. עכשיו למה זה בא לכפר על שלושת אלה? שלושה דברים שאנחנו צריכים, מחשבה, דיבור ומעשה, וגם המצוות של פורים אם מתבונן, הם גם כן כוללים או כלולים משלושת הפעולות. מהדיבור שהם כנגד והם למעשה כנגד שלושה דברים שהעולם עומד עליהם. על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. ואם נתבונן, תורה זה דיבור. ידוע שרוב הפוסקים סוברים, יש לנו בעיה עם זה. שלימוד תורה אדם צריך להוציא אותו בפה. לא כל אחד, למשל אם אני לוקח חברותה, חברותה עובר בפה ואני שומע, אני גם יוצא. אבל במקור צריך לומר בפה. אני פעם שאלתי את הגאון רב אלישיב, עליו השלום לפני עשרות שנים, מה נעשה? אנחנו שלומדים כל היום, לפעמים הגאון מתייבש, והכל נגמר, או לפעמים אתה יושב בבית, אתה לומד, באמצע הלילה, אבל אני לא רוצה להפריע לבני הבית, הם ישנים. או, למשל לפעמים יושבים באיזה ספרייה, שזה שם מעיינים בספרים, אז אני לא יכול ללמוד בקול, אלי ואדוני, הספרן בא אומר לי, אדוני, פה אנשים באו לעיין, לעיין בספר זה ללכת. מה אתה מבין את כולך? אז הוא אמר לי כך, הוא אמר לי, תראה, את לשון הגמרא עצמה הוציא בפה. ברחש אפילו. אבל כשאתה לומד את המפרשים, משל רש"י או תוספות, זה יכול לקרוא בעיון. או, למשל, אני רוצה להבין דברי הפני יהושע, או להבין דברי הרמב״ם. יש על הרמב״ם כמה שיטות, אז את יש על הרמב״ם תגיד בפה, למה? כי מצוות לימוד תורה כתוב פסוק, והגית בו יומם ולילה. צריך להוציא את זה מה? בפה. אחרת, אדם לא מוציא בפה דברי תורה, ולא זה. וגמרא מפורשת בסנהדרין, גמרא אומרת, מי שיש בו תן תורה, תן תורה מחייהו. מי שאין בו תן תורה, אין תן תורה מחייהו. מה זה תן תורה? צריכים להסביר שכשאדם מדבר בדברי תורה, יוצא הבל מפיו. ההבל הזה נהיה עדים. העדים האלה זה נהיים מים. והמים האלה מגבלים את עפרו בתחיית המתים והוא כאן. יש לנו מדרש מפורש על הפסוק, שקני מנשיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין, שקורא את המדרש הזה, זה יורד חדרי בטן. אומר התינוק, המדרש קורא לכל ילד למטה מגיל מצוות, תינוק. התינוק שחוזר בבית הספר, פעם לא היה בית הספר, בית הספר זה היה ספר, ספר תורה, זה בית הספר. לא ספר אחר. אז היה חוזר מבית הספר, והרב אמר לו לחזור על לימודו כי הוא רוצה מחר לשמוע אותו. הוא לוקח את החומש, ואמא מכינה לו לאכול, נהיה ערב, הוא עייף, ושם את ראשו על הספר, ונרדם תוך כדי הלימוד. ויוצא רוק מפיו על הספר, נוזל על הספר. יורד הקדוש ברוך הוא מלמעלה מכיסא הכבוד, ומנשקו על פיו. שנאמר ישקני מנשיקות יהיו, ואוסף את הרוק שלו ושם בקופסה. זה דברי המדרש. שואלים המלאכים את הקדוש ברוך הוא, מה אתה צריך בקופסה הזאת? אומר, יש לי לעולם הבא. אז המפרשים אומרים שלעתיד לבוא יקומו בתחילת המתים, וכבר אמרנו בתחילה שיש הבדל גדול בין מי שלומד תורה לבין מי שמחזיק בתורה. זה לא אותו, זה לא אותו מדרגה. שום אופן לא. שלומד תורה הוא נוסף נפש על לימוד התורה, יושב, מנדד שינה מעיניו, אוכל וזה, הוא נוסע, עושה, עובד, גם הוא עובד קשה על הכסף, אבל הוא רק נשאר על כסף, נראה אותו יושב, אבל הם אומרים לנו, שוויון בנטל, אה? שקרנים, שוויון בנטל, הם נראה אותך יושב יום אחד איתי, או עם כל אחד אחר, 12 שעות, יושב לומד, שוויון בנטל, תצום מתשעה באב, למה רק אני צריך לצום מתשעה באב? שוויון בנטל. למה רק אני צריך לבוא לבית הכנסת? שוויון בנטל. למה רק אני צריך להיזהר מחמץ בפסח? שוויון בנטל, אה? צבועים. כל שקל, זה בשביל לנגח. אז הוא אומר, בוא, לא פעם לא שאל אותי, שאל אותי אחד, מראיין ברדיו. אמר לי, כבוד הרב, יום העצמאות צריך להגיד הלל עם ברכה או בלי ברכה. אמרתי לו, תשמע, זה שאלות דת ומדינה, שואלים את המדינאים. היה אז אהוד אחד ראש ממשלה, אהוד שני שר הביטחון. נשאל אותם מה הם עושים, אבל הם לא הולכים בכלל לבית הכנסת. אז מה אתה רוצה ממני? אני נשאר עליי כל עליי, שהם ילכו לבית הכנסת, הם יצומו בתשעה באב, אמרתי, אם הם יצומו בתשעה באב, אני קורא את זה ביום הכיפור, ביום, גם ביום הכיפורים. אז זה מידה כנגד מידה, לא באת למה, זה לא יכול להיות, אתה רק תפוס אחד, צד אחד, טוב, צד אחד של מטבע, יש שני צדדים למטבע. אז עכשיו יוצא איפה נסק אותו הקדוש ברוך הוא, למה, ולוקח את הרוק הזה, מה עושה ברור? אומר כשיקום בתחיית המתים, אז כל אלה שיש להם תורה, כמו, שיש לו תל תורה, את התורה מחייו, הוא שמע תורה, למד תורה בחיים שלו. אז ההבן הזה של התורה, זה... והתארס לו עם האפר, והוא קם. אבל השני לא קם, אומר למה, לא נעשיר, בא לקדוש ברוך הוא, אומר, בנו של עולם, אני בניתי בית הכנסת. אני סללתי כבישים, אני בניתי את ארץ ישראל, מגיע לי או לא? למה אני אגרע כוחי ממנו? אני עבדתי בעירייה, אני עבדתי במלדה, איפה? כל מיני, עשיתי, סייעתי, הקמתי תלמודי תורה, נתתי כסף. אבל לא בסדר, תלך אצל הילד הזה שלמד תורה ותגיד לו, תן לי רוק. ואז אומר מדרש, עומדים כל העשירים האלה, המולטי מיליונרים, עומדים בתור, הולכים אצל הילדים, אומר ילד, תן לי רוק. מה רוק? מה? הקדוש ברוך הוא שלח אותי אליך. תן לי רוק. אומר, מה רוק? אומר, הוא רוצה לקום לתחיית המתים, אין מה לגבל את האפר, זה לא הולך עם איזה מים מינרליים, או אני יודע, מי עדן, או באיזה מקום מים מזוקקים. זה צריך הבל של תורה. לא, שקן לנשיקות פימו, כי טובים דודיך מיין. אז מכאן ראינו זה סייעתה שלימוד תורה צריך להיזהר להוציא בפה. יש שני עניינים. יש להוציא בפה ויש גם להשמיע לאוזניו. אז יש מקרים שאנחנו מקיימים לא להשמיע לאוזניו שזה מפריע לאחרים, אבל לפחות שתדל האדם להוציא בפה. ואם לא את הכל, לפחות את עיקר הלימוד. ושאר המפרשים שהוא מעיין, יעיין בהם בשכלו. וככה היינו, כל החכמים ככה היו עושים. אז זה דיבור תורה, זה דיבור. אחר כך יש לנו שהעולם עומד עליהם, על העבודה. מה זה עבודה? זה עבודה בית המקדש. מה יש במקום העבודה היום בעבודותינו הרבים שאין לנו עבודה? תפילה. תפילה זה מחשבה. כי כבר לימד אותם רבים, העזר הגדול, כשאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם עומדים. ואיזו עבודה שהיא בלב, זו העבודה הכי קשה. מה העבודה קשה? לגרש את המחשבות הזרות שבאות באמצע התפילה. ואני צריך להתרכז בדברי התפילה שמתפלל. אז זה עבודה, זה מחשבה. אחר כך נשאר לנו מה? זה גמילות חסדים. גמילות חסדים זה לא צדקה. זה כל טובה שאני עושה עם יהודי אחר. אני מראה לו את מראה מקומות, מראה לו סוגיה, מראה לו כתובת, עוזר לו במסע, עוזר לו בכל דבר, בעצה טובה. כל דבר מסייע בעד השני, זה נקרא גמילות חסדים, שזה יקרה מעשה. שלושת אלה מוחים את עמלק. זה כנגד מחיית עמלק, שלושת אלה, כל ספרים כותבים את זה. לכן בפורים גם המצוות הן מחולקות, הן לא אותן מצוות, שש מצוות שלנו בפורים. על הניסים יש לנו את קריאת התורה. יש לנו קריאת מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים וסעודה. הנה שש מצוות יש, שהן כולם דרבנן כולם. פרשת זכור זה שבת לפני כן, זה דאורייתא. אבל הן בעיקרם שש מצוות באותו היום, ואם נתבונן יש בהן גם כן דיבור, שזה קריאת המגילה, זה דיבור, קריאת התורה זה דיבור, על הניסים זה דיבור, הרשתך גם מעשה. מעשה זה עצם המעשה של קיום המעשה של אם זה מטלות העליונים, אם זה משלח מנות, ואם זה סעודת פורים. ואיפה המחשבה? אז כי המן ולמדת כתוב חשב על היהודים לאבדם והפיל פור והגורל. אז עכשיו אנחנו צריכים להשתמש במחשבה שלנו שאדם קורא את המגילה, להקשיב ולהבין, לא רק לקרוא את המגילה. לכן היו נהגים, חבל, היום המנהג הזה התרופף מאוד. היו בדור שעבר, בשבת זכור, כולם היו קוראים את מגילת אסתר, עם פירוש ראשי. כדי שאני אבוא ביום פורים, אני פותח את המגילה, אני יודע מה כתוב שם. או לפחות להכין. גם יש הלכה בשולחן ערוך. בשולחן ערוך בהלכות ראש השנה כתב, שצריך אדם להכין את התפילה שלו של ימים נוראים לפני כן. מה כותבים שם הפוסקים? בית יוסף הביא. שלא רק זה, אלא כל ברכה או כל מצווה הנאמרת מפעם לפעם יותר מ-30 יום אסור לי לבוא ולקרוא אותה. אלא אני צריך להכין אותה לפני שאני יודע, מכיר אותה. משכבינה רוב פוסקים כתוב לברכת הלבנה. כמו שברכת הלבנה זה לא תמיד יוצא 30 יום, לפעמים יוצא 31 יום, 32 ימים, כי המולד לפעמים משתנה, לפעמים יוצא באמצע השבת, לפעמים יוצא מעונן, אז לא תמיד אתה מברך את ברכת הלבנה תוך 30 יום, זה יוצא אפילו יותר. כיוון שעברו 30 יום, אני צריך להכין. תפילה של חול ותפילה של שבת לא חייבו אותנו להכין. תפילה של ראש חודש לא חייבו אותנו להכין. כיוון שזה יוצא תוך 30 יום. אבל שאר העניינים הבאים מזמן לזמן, אסור לו לאדם לבוא ולהיכנס לזה. מכמינה עכשיו לפורים אותו דבר. תראה, בחיים פלטי על הראש שלום כותב סתרו מועד לכל חי, שכל תלמיד חכם חייב גם לפני פורים ללמוד את כל הלכות פורים, שאם יבוא אדם וישאל אותו שאלה, יהיה לו הלכה מזומנת בידו שישיב במיד. כי לפעמים, איך אמר רבי עקיבא איגר? היה רבי עקיבא איגר ידוע, לא היה מעריך בתפילה. גומר מהר, גם קריאת שמע. אמרו לו, למה הרב? אמר להם, תדעו, שלושה דברים העולם עומד. עומד מחכה. על התורה, בא האדם, שואל את הרב הלכה, הוא רוצה שתגיד לו, כן, לא, מותר, אסור, מה אני עושה עכשיו? תגיד לו, חכה, אני אעיין בספרים, עכשיו יש לו שאלה בשבת, לקחת יולד בשבת, כן, לצלצל, ולא תחכה עוד שבוע, עד שהוא יענה לה, בינתיים, כמה ילדים יכולה ללדת? בינתיים, מה עשית? אומר, על העבודה, ועל גמילות חסדים, אז זה מחילה, הוא הביא את המשנה האחרונה בפרק א'. אבל גמליאל אומר שזה דברים העולם עומד על הדין, על האמת ועל השלום. על הדין הוא צריך את ההלכה. על האמת, זה אמת, מחכים שהרב יאמר השם אלוהיכם אמת. אז הוא מחכה. אז הציבור מחכה, תורך ציבור. ועל השלום, מתי יעשה כבר עושה שלום, ילד לך הביתה. אז הוא רבי עקיבא איגר היה זהיר בזה, שלום מעשה נורא. ביום שהוא הגיע לעיר פוזנה להיות רב, יצאו לקראתו 5,000 איש. וכולם, יצאו הרבה יותר, אבל 5,000 איש באו להגיד לו שלום, ברכת ברוך הבא. בין ה-5,000 האלה, היה שם בחור אחד שהגיע לרב ואמר לו שיש עליו בעיה, חשש ממזרות. הוא לא יודע מה לעשות. שאל אותו מה ומה, אמר לו את כל הפרטים. והקיבה היה זכרן גדול, זכר את כל הפרטים. אחרי שגמרו כולם, הושיבו אותו באכסניה, כולם הלכו לבתיהם, הלכו לשאול. והקיבה היה הלך פתח ספרים, הרמב״ם, בגמרות, בפוסקים, למדו בשאלה של הבחור הזה. תוך שעתיים כתב פסק שהבחור הזה אינו ממזר. נהיה 2 בלילה, לקח את הפסק ויצא איתו ברחוב. עכשיו רחובות ריקים ושוממים, זה לא כמו היום. היום 2 זה כמו 2 בצהריים, הוא פוגש לך אומר לך ערב טוב. ערב זה מעורב, מתי הערב אומרים? בין השקיעה לצאת הכוכבים, דמדומי חמה. ערב טוב. וגם למה לא אומרים שלום? זה גם תדעו, אחד הדברים שחסר לנו היום. מחכים כל הזמן את החילונים ואת השפה שלהם. ערב טוב. בוקר טוב, זה אומרים בגלל שלא להגיד שלום לפני תפילה. אבל ערב טוב, צהריים טובים, יום טוב. אני יודע מה, נהיה ימים טובים, כל השם, כל השלום. שלום, תקנו שיהיה אדם מברך את חברו בשם. והנה בא הזמן מבית להם, היום על הקוצרים, השם עם הכם, אמרו לא, ברכה השם. עד כדי כך, פוסקים אמרו שמותר להכיר שם השם, זה לא לבטלה. על הבדל את נוניון. אבל זהו, אז הלך רבי עקיבא איגר מחפש. מסתובב, לא יודע את שמו של הבחור, שם המשפחה שלו. עד שמצא, אני יודע איזה חלבן, או מחלק העיתונים של פראג, של פוזנה. שאל אותם איפה, מצא את הכתובת, דפק בדלת, לא, היה בחלון, דפק בחלון, בחור פלוני, תפתח לי, תעורר מהשינה, כן. אמר לו, אתה לא ממזר, הנה הפסק, כך, תביא את זה לבית דין, תגיד, אני עקיבא איגר, אני כתבתי. טוב, הבחור הזה נבהל, עקיבא איגר, כבודו בעצמו, בלי שמש, בלי אף אחד, בא עם פנס ביד, מסתובב ברחובות, חפש את הכתובת שלו בלילה, חצי שעה מהבן מזמנו, ומביא לו את זה. אז בא בבוקר, אמר לרב, אמר לו, תגיד, אתה איך חשבת שאתה בחשש ממזרות חוץ מכם? ואני אשים ראשי על הכרית, ואני יודע שאתה כשר, ולא אבוא להודיע לך. אבל הגמרא אומרת, אם אדם יודע בשורה טובה לחברו, צריך מיד להודיע. זה האהבה שהייתה להם, מסירות נפש. מזה אנחנו צריכים ללמוד, רבותיי. מה זה פורים? מה היה בפורים? מסירות נפש. תראו מרדכי היהודי יוצא לרחוב העיר וזועק זעקה גדולה ומרה ויעבור מרדכי, תראה זה מסירות נפש, הוא ביטל חג הפסח. אמר מה? אנחנו נעשה ליל הסדר בישראל ימותו חס ושלום? יש גזירה כזו מן הסרט בחלל? מיד בלילה ההון הדשנה, תראו מה המדרש אומר, איפה מי לא נדע את העליונים, התחתונים, כביכול הקדוש ברוך הוא נדע שנתו. אמר, כל גדיים אני שומע, כל תיישים, אני אומר, לא, זה תינוקות של בית רבן צועקים אליך. ואסתר המלכה לעומת זאת, תראה את המסירות נפש שלה. היא אומרת למרדכי, לך גנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי 3 ימים, לילה ויום. מה למדנו מפה? לקחת יוזמה. לא להיות אדישים. עוד איזה מכה, עוד איזה דבר קורה, עוד איזה גזרה. יש פה משהו. פה מעוטטים לנו בשמיים, וגם אנחנו יודעים שלב מלכים ושרים ביד השם. אם איזה ממשלה בעולם גוזרת איזה גזרה, או אם איזה שר רוצה לעשות איזה דבר, זה לא הוא, זה השר הממונה עליו למעלה אומר לו, תראה מה שפירש רבנו בחי פלא פלאים, אומרים בסליחות לא שמים לב, ואנשי אמונה עבדו, אנחנו אומרים שמה, עבדים, מה שלו בנו, שמע רק את החידוש הזה, אני מסיים. עבדים מה שלו בנו, פורק אל ידם. על מי הוא מדבר עבדים מה שלו בנו? אנחנו יודעים שאובמה הוא גזע עבדים, בסדר. אבל מי זה? הוא אומר, תדע, כל השרים שבעולם, כל המלכים שבעולם, הם עבדים. למה הם עבדים? הוא אומר, אתה חושב, ברגע שהם חופשים להחליט בעצמם מה להחליט. לא. יש להם שר למעלה, כי כך כתוב, ביום ההוא יפקוד השם על צבא המרום במרום, והמלכי האדמה על האדמה. השר שלהם למעלה, אומר לו לאותו מלך, לאותו שר כאן, תעשה כך. אז הוא עבד של השר. אז אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם הם היו בעצמם בעלי תבונה ושיקול דעת, שהם מחליטים מה לעשות ומה לא לעשות, טוב, אבל הם עבדים של השרים שלהם, והשרים עוינים אותנו, השרים למעלה, ריבונו של עולם, עבדים משלו בנו. אלה האנשים האלה הם לא ברי דעה, הם לא למלך ושרים ביד השם. מכאן אדם ילמד שכל צריך לתלות ביטחונו בשם יתברך. אז ימי פורים תדעו אלה ימים חזקים מאוד להתקרב לשם יתברך. מילה אחת רק אני אגיד לכם מה אומר הרב חידה בשם רבי אברהם אזולאי. אומר דע ש30 מדרגות של התומעה מתבטלים מי"ד לחודש אדר עד י"ד לחודש ניסן. ואז מתבאר יצר הרע. אומר אלה 30 יום מאוד קדושים שכל יחיד ויחיד יכול להתעלות בהם. ואז אנחנו נבוא לפסח נקיים וטהורים. לכן בפורים אומרים ארור המן, ברוך מרדכי, מכוונים על כל הניצוצות האלה של הרשעים שיש. ארורים כל הרשעים, לכן גם אחר כך אומרים, הוא הזרש, הוא האסתר, ארורים כל הרשעים, ברוכים כל ישראל. למה? כי מהיום הזה שהוא יום פורים, שנהפוך הוא שגבר מזלם של ישראל, יש לך כוח לעקור ולהשמיד ולחלות את כוחות הרשע שבעולם. והרשע שבתוכנו גם. זה הרשע שיש באדם. ואז 30 יום האלה מגיעים ליום ערב פסח, די, אין חמץ, אין שטן ואין פגערה, וליל הסדר כולנו מסובים. השם יתברך יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות מצד הולכת לרב ואת המארגנים של הערב הזה, השם ישמרכם וחייכם ויעזרכם על כל הדבר כבוד שמו.